שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים העיקרים. אנחנו ממשיכים היום בעזרת השם בסדרת השיעורים על 13 עיקרים של האמונה היהודית. ראינו בשיעורים הקודמים את שמונת העיקרים הראשונים, היום אנחנו נמצאים בעיקר התשיעי, כפי שהרמב״ם כתב את הדברים בהקדמתו לפרק חלק, ונקרא ראשית את הקיצור של העיקר התשיעי, כפי שנהוג לקרוא בסידורים, אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהה מוחלפת ולא תהה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. העיקר הזה בעצם בא להפריך את כל דתות הזיוף שבאו לאחר היהדות, והתיימרו לומר שגם הן דתות אלוקיות. כולנו יודעים שכשיש מוצר יוקרתי שנעשה על ידי מפעל מכובד בארצות הברית, מיד יש הרבה חיקויים בסין. כך גם יש תורה אחת שבורא עולם נתן, לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים, הוא לא צריך לשנות, לא מדובר במשהו חלילה שדומה ליצרן רכב שכל כמה שנים אומר יש לי מה לשנות, יש לי מה לשפר, לא חשבתי על השיפור הזה. בורא עולם נותן תורה נצחית שהיא לעד ולעולמי עולמים, תורה שאינה מוחלפת לעולם. העיקר התשיעי כולל גם את העניין של שינויים בתוך התורה עצמה שלא שייכים ולא ייתכן כלל שיעשה שינוי כלשהו בתוך התורה, וכפי שהצטווינו גם בפרשת ואתחנן, ואתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות וכו', לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. כך גם בפרשת ראה, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מכריז וחוזר ומכריז שהתורה הזו היא נצחית, לא מתחלפת לעולם, לא תשכח מפי זרעו, היא תישאר תמיד כך. ההמצאה הזו של דתות אחרות שבאות וטוענות שכביכול אלוקים הוסיף על התורה, שינה אותה, החליף אותה, אלה כמובן מופרכות מתוכן. כל מי שמכיר את הפסוקים המפורשים בתורה שהקדוש ברוך הוא נתן, הרי בפירוש הנביא מלאכי שהיה הנביא האחרון מתנבא בשם השם, הפסוקים האחרונים זה בעצם סוף הנבואה שניתנה לאנושות לדורות עולם, שם כתוב זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. ומיד אחר כך, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא וכו'. בפסוקים האלה בעצם מסתיים העניין הנבואי של כל הדורות, והקדוש ברוך הוא אומר בפירוש, זכרו תורת משה עבדי, כלומר, התורה הזו לא תתחלף ולא תשתנה. נאמר כמה מילים על העניין של לא להוסיף ולא לגרוע. היום אנחנו עדים להתחזקות גדולה בכל המקומות, בארץ, בעולם, המון יהודים מתקרבים לתורה ולמצוות, ממש רואים את ההתגשמות של הפסוק שהזכרנו קודם, הנה אנוכי שולח לכם, שם כתוב, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, כלומר, והשיב לב אבות לאביהם שבשמיים על ידי בנים, נראה דור שהצעירים מתחזקים ומחזקים את הוריהם, לא כמו הדורות הקודמים שבהם ההורה היה מלמד את בנו להניח תפילין, והאם מלמדת את ביתה את הלכות כשרות המטבח, כך בעצם היה בכל הדורות, בכל משפחות ישראל, והיום אנחנו עדים למצבים שבהם, לאחר נתק של דור או שניים, משושלת מקבלי ומוסרי התורה מאז מעמד הר סיני ועד היום, הצעירים שוב חוזרים ומתחזקים, ודווקא האבא מבקש מהבן, תלמד אותי להניח תפילין, האם מבקשת מביתה, תלמדי אותי את הלכות כשרות המטבח, ממש והשיב לבבות לאביהם שבשמיים על ידי בנים. אבל בדור הזה, כשהרבה מתחזקים, רוצים באמת לדעת שהמצוות שאנחנו מקיימים אותם היום, התפילין שאנחנו מניחים, אלה אותם תפילין שמשה רבנו הניח בעצמו אותם פרשיות, תפילין מרובעות, שחורות, וכך כל פרטי התורה שבכתב והתורה שבעל פה, האדם רוצה לדעת שלא היה שום שינוי במהלך הדורות. אז ראשית הזכרנו את הפסוק, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, כלומר אנחנו לא צריכים לחשוש שאולי לפני 1,000 שנה או 1,500 שנה, בא מישהו ואמר, נכון שאלוקים אמר 3 פרשיות, אבל אני הייתי רוצה להוסיף עוד פרשה שנראית לי מעניינת. אין אפשרות כזו, אתה לא יכול לשנות במצווה. אם היה בה, יהיה מי שיהיה, אפילו רב גדול, ואומר אני רוצה להוסיף פרשה לתפילין, או לגרוע פרשה אחת מהתפילין, הרי מיד היו כולם צועקים כנגדו, התורה בפירוש אומרת שאסור להוסיף ואסור לגרוע, כך שאין לנו ספק שאין שום שינוי במהלך כל הדורות. אותם המצוות שאנחנו מקיימים היום, אלה בדיוק המצוות שמשה רבנו קיבל בסיני. אמנם יש מחלוקות שבמשך הדורות חכמי ישראל חלקו בינם לבין עצמם, אם כך, איך נדע באמת שלא חל שום שינוי, ואיך נדע שאנחנו עושים את רצון השם? אבל התשובה פשוטה. ראשית, המחלוקות הן תמיד בפרטים ולא ביסודות. אצל כל עם ישראל ידוע שבפסח אוכלים מצות 7 ימים ולא אוכלים חמץ. יש מחלוקות בפרטים מסוימים בהלכות. אצל עם ישראל ידוע ששומרים שבת ויש 39 מלאכות וכל הלכה מוגדרת, כל מלאכה מוגדרת. יש פרטים, מחלוקות בפרטים הקטנים יותר. אבל עדיין יש מחלוקות בפרטים, איך נדע מה לעשות? אז הקדוש ברוך הוא בתורה עצמה נתן לנו כללים איך להתנהל במקומות שיש מחלוקת. אם אנחנו רואים במשנה שכתוב חכמים אומרים מותר ורבי יהודה אומר אסור, אנחנו לא צריכים לחשוש שאם אנחנו נוהגים כחכמים שאמרו מותר, אולי אנחנו עוברים על רצון השם. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו כתב בתורה, אחרי רבים להטות. יש לנו את כללי הפסיקה, יש עשה לך רב, יש כל אדם שצריך להתנהג כמנהג אבותיו, אל תיטוש תורת אמך, כל אדם הולך על פי מסורת אבותיו, כך שכשאדם עובד את השם על פי גדרי ההלכה, הוא יודע שהוא עושה את רצון השם בשלמות, מבלי לחשוש שאולי אני טועה, אולי אם אני פוסק כך, אז ההלכה היא שונה. יש כללים בתורה עצמה, עשה לך רב, אחרי רבים להטות, בזמנים שהכלל הזה היה שייך, כשחכמים ורבי יהודה, וכן על זה הדרך. גם היום, כל אדם יש את המנהג שלו, של אבותיו, את רבותיו, ובזה הוא יודע שהוא עושה את רצון השם. אז שוב, ביסודות ובכללים אין מחלוקות. אנחנו יודעים שאנחנו שומרים את התורה כפי שאבותינו שמרו מדור לדור. בדברים שיש בהם מחלוקת, אלא יותר בפרטים הקטנים, יש לנו את הגדרים ההלכתיים כיצד להתנהל, ובזה אנחנו יודעים שאנחנו עושים ממש את רצון השם. לגבי אמינות התמסורת מדור לדור של מצוות התורה, חשוב לציין נקודה מעניינת. אצל הילדים, היום כבר המשחק הזה פחות נפוץ, אבל בעבר ילדים היו משחקים במשחק שנקרא טלפון שבור. כלומר, יושבים 5 ילדים למשל, לוחשים לילד הראשון מילה באוזן, הוא לוחש אותה לשני והוא לשלישי וכן על זה הדרך. שואלים את האחרון מה שמעת, ואז בודקים אם המילה הזו היא לא המילה שנאמרה, היכן היא השתבשה ומי ששיבש יוצא בעצם מהמשחק. יבוא אדם ויאמר, אני רוצה לדעת שבאמת פרטי הלכות תפילין ופרטי הלכות שבת וכל הדברים שאני עושה אותם היום, אלה בדיוק הדברים שנאמרו למשה בסיני, מבלי שיחול שום שינוי בדבר. שהרי אם הדברים הועברו וחלילה חל איזשהו שינוי בדרך, אז אולי אני לא בדיוק עושה את רצון השם. אבל התשובה פשוטה, כשבוחנים באיזו צורה התורה הועברה מדור לדור, רואים שהיא לא דומה לטלפון השבור של מילה נאמרת, נלחשת, יכולה להשתבש במהלך הדברים. עד שהתורה שבעל פה הועלתה על הכתב, היו לומדים מפי רבם וחוזרים ומשננים שוב ושוב. מילה אחת שנאמרת בלחישה יכולה מיד להשתבש. אבל כאשר הדברים חוזרים על עצמם בשינון גדול ועצום, ואם לא די בכך יודעים שמוזהרים שלא תוסיף ולא תגרע. זה לא כמו אצל הילדים שאין שימת לב כל כך לדברים, ולכל היותר הוא יוצא מהמשחק, פה יודעים מדובר בלאו דאורייטה, יש שכר למי שמדייק, יש עונש למי שמוסיף או גורע. שיננו את הדברים, ואם לא די בכך, גם ראו דוגמה אישית. כשמשה רבנו הניח תפילין, ולימד את עם ישראל מה התפילין שעל פי רצון השם, עם ארבע פרשיות, והתפילין השחורות, ואיזה רצועות, והלכה למשה מסיני עם כל הפרטים והכללים, הוא הראה להם, הנה, אלה התפילין. וכך יהושע וכל אותו דור שקיבל ממשה, העבירו לדור הבא, אלה התפילין שקיבלנו. ושוב, נזהרים שלא לשנות. לא, מי שבא להוסיף, מיד מסלקים אותו, מי שבא לגרוע, מסלקים אותו. התורה ציוותה שלא להוסיף ולא לגרוע, רק ארבע פרשיות, ודווקא אלה הפרשיות. והתפילין דווקא שחורות מאור של בהמה טהורה. אם יבוא אדם ויאמר, אני רוצה לעשות תפילין מזהב, כי אני רוצה להדר במצווה, התפילין האלה פסולות. זה לא מה שקיבלנו ממשה בסיני. כשיודעים שהתורה הוא עברה בצורה כזו, עם שינון וחזרה, עם הזהרה שלא להוסיף ולא לגרוע, עם דוגמה אישית שכל אדם רואה אצל רבו, אצל הוריו, ומעביר לדור לדור, אנחנו יודעים שאלה הם בדיוק הדברים שניתנו למשה בסיני. ובאמת, בספרו של פרופסור יגאל ידין, ספר שנקרא תפילין של ראש ממערות קומרן, מצאו במערות קומרן תפילין של ראש, מאז מצאו עוד פרשיות, עוד תפילין במקומות אחרים, שהם היום מוצגים במוזיאונים. מתברר שהתפילין עם ארבע פרשיות, יש להם ארבע בתים בדיוק כמו שלנו, לא שלוש ולא חמש. הפרשיות הכתובות הן אותן פרשיות, בודקים את האור, האור עצמו הוא אור של בהמה טהורה. זה מפליא. אנשי המחקר עצמם עומדים נפעמים. בכל העולם תמיד יש שינויים, דברים משתנים במשך הדורות. איך ייתכן שתפילין שנמצאו מלפני 2000 שנה, זהים לתפילין שיהודים מניחים עד היום? ללא שום שינוי, הם עומדים מתפעלים. לנו אין שום פלא בדבר. כי עם ישראל יודע שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. מה שבורא עולם נתן בסיני, זה מה שאנחנו נעביר לדור הבא, כמו שאבותינו העבירו אלינו. כל מי שמתפלל בבית כנסת ורואה אם שליח הציבור טעה, ובמקום לומר הוא אומר היא, מיד כולם מתקנים אותו. ואם מתברר שבספר התורה הסופר טעה ולא העריך את הוו והיא נראית כמו יוד, ספר התורה פסול. מיד קושרים אותו, אסור לקרוא בו, מזדרזים לתקן אותו בתוך 30 יום. לא ממשיכים לקרוא בספר התורה הזה עד שיתוקן. כי יודעים שהספר הזה שניתן למשה בסיני, הוא הספר שהוא עבר אלינו מדור לדור, וכמו שאבותינו הקפידו שלא יהיה שום שינוי, כך אנחנו נעביר את התורה הזו לדור הבא. לא פלא מעטה שספרי תורה מגיעים מכל העולם, לאחר 2000 שנות גלות, עם ישראל התפזר במקומות שונים בעולם, ואז לא היה תקשורת, קהילות במקומות נידחים בעולם, היה להם את ספר התורה שהוא העתיקו אותו מדור לדור. והנה כעת כולם, במאה השנים האחרונות, 80 שנים האחרונות, חוזרים, יהודים מגיעים מכל העולם, וכל קהילה מגיעה עם ספר התורה בידה, ספר התורה שהוא עתק מדור לדור, הוא עבר מדור לדור. משווים את ספרי התורה ועומדים נפעמים, איך ייתכן שבמקומות קהילות נידחות בעולם העתיקו את ספר התורה, והספרי תורה זהים מבין כל המדינות השונות. אף אחד לא הוסיף כמה מילים, לא שינה כמה מילים, כי עם ישראל ידע, הספר הזה הוא אלוקי. אם אני מחבר ספר, ואחר כך באים אנשים ומשנים מילים, אז יכול להיות שאולי פגעו במחבר שלא מצא חן בעיניו, אבל מדובר בבן אדם. כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הרי אין ספק שאסור לנו לשנות ולא להחליף שום מילה. כך בתוך עם ישראל, קל וחומר כשבאות דתות אחרות ואומרות שהקדוש ברוך הוא החליף את עם ישראל, או שינה את התורה, או הוסיף על התורה, הדברים מופקעים מתוך התורה עצמה. התורה עצמה הכריזה שהתורה הזו, זכרו תורת משה עבדי, אותה תורה שניתנה למשה בסיני, זו שתישאר תמיד. היו כאלה בנצרות שניסו להאחז באיזה פסוק כדי להביא תימוכין לדבריהם, אבל כל מי שקורא את הפסוקים שם רואה כמה הבל דיברו כשהקדוש ברוך הוא הכריז שהוא יכרות שוב ברית מחדש עם עם ישראל. הוא לא התכוון לספר תורה או להלכות חדשות, אלא הוא התכוון הברית שקראת איתנו ולא עמדנו בברית הזו, שוב יחזור ויכרות איתנו את הברית מחדש. אבל להמציא דברים של הבל כפי שממציאים, שכאילו יש תורה חדשה או זיוף שלה, ודאי שאנחנו יודעים שהתורה, בלי שום ספק, והפסוק הזה מוכיח, זכרו תורת משה עבדי, בספר הזיוף הגדול יש עריכות דברים בעניין הזה כדי להוכיח את האבליות של אותם שבאים. לצערנו יש היום מיסיון שמגיע ומסתובב בין יהודים שלא יודעים מה זה תורה ומצוות, והם מנסים לפתות אותם ולהכשיל אותם, ומראים להם ציטוטי פסוקים עם שיבושי הבנות שלהם, ומי שלא מכיר את המים החיים המקוריים, יכול להתפתות ולשתות מים גרועים, והוא חושב שזה המקור, כי הוא לא מכיר את המקור, אם היה מכיר את המקור לא היה מתפתה לזיוף. ולצערנו, הרבה צעירים גדלים בארץ מבלי להכיר את התורה כפי שהיא באמת, את אותה תורה שניתנה למשה בסיני, וכשתופסים אותם אותם אנשים ומוכרים להם את הזיוף, הם טועים לחשוב שכאילו הזיוף הוא העיקר. כי באמת הקדוש ברוך הוא לא מחליף את התורה כשם שהוא לא מחליף את עם ישראל. יש בעולם שרצו לומר שהקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל ולכן הוא שכח אותם והחליף אותם. גם זה דברים שהם נגד פסוקים מפורשים בתורה עצמה, בפסוקים. הקדוש ברוך הוא בתורה אמר, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם לאפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני בשום אופן לא מואס בהם, לא נפשי לא גואלת אותה, לשון גאלה, גואל זה פליטה, אני לא פולט אותם מעצמי, תמיד הם יישארו איתי. גם בספר, בנבואה נוספת יש, אולי זה בירמיהו, ותומר ציון, עזבני השם והשם שכחני. והקדוש ברוך הוא אומר, התשכח אישה עולה מרחם בן ביטנה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. כשעם ישראל אומר שהקדוש ברוך הוא עזב אותי, שכח אותי, זהו, הפקיר אותנו, אומר הקדוש ברוך הוא חס ושלום, התשכח אישה עולה מרחם בן ביטנה, יש אמא ששוכחת את הילד, והוא ממשיך ואומר שגם אם יקרה דבר כזה, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. הקדוש ברוך הוא לא מחליף את עם ישראל, ויש עוד הרבה פסוקים כאלה שמדברים על כך שעם ישראל נשאר לנצח, וכל אותם שבאים ומפתים צעירים שלא מודעים למשמעות של הפסוקים, לא מכירים את התנ"ך עצמו, ואומרים להם, לא, אלוקים עזב את עם ישראל, כעת הוא לקח עם אחר, דברי הבל שמנוגדים לדבריו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז כמו שעם ישראל לא מוחלף, התורה לא מוחלפת, והדברים נמשכים עד ביאת המשיח. כדאי להוסיף עוד נקודה אחת שיש מוטרדים ממנה, זה העניין של מצוות חכמים. הרי התורה אומרת שאסור להוסיף ואסור לגרוע על דברי התורה. אז אם כן, איך חכמים באים ומתקנים תקנות וגוזרים גזרות? אבל התשובה פשוטה. התורה עצמה דורשת מחכמי ישראל לעשות משמרת למשמר התורה. כלומר, בתורה עצמה, לקחת את התפילין ולהוסיף פרשה או להוריד פרשה, זה איסור, לא תוסיפו ולא תגרעו. אבל לגדור גדרים סביב המצוות שבתורה, פה התורה מצווה, ושמרתם את משמרתי, עשו סייג לתורה, תעשו גדרים, כדי שהעם לא ייקשל בעיקר הדין. ניקח כדוגמה, התורה אומרת לא תבשל גדי בחלב אמו. אסור לבשל בשר וחלב, ודאי שאסור לאכול בשר וחלב. אבל התורה אמרה, גדי בחלב אמו. כלומר, דווקא בשר של מי שהוא עצמו, לאמו יש חלב. אבל עוף, אין לאמו חלב. התורה לא אסרה. באו חכמים ואמרו, אסור לאכול עוף עם חלב. עשו גדר. עשו משמרת למשמרתי. כשחכמים עושים גדר סביב המצוות שנמצאות בתורה, אנחנו, עם ישראל, מחויבים לשמוע להם מכוח הפסוק, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. כלומר, הם הצטוו לעשות גדרים לתורה כדי לשמור שאנחנו לא ניקשל. יש כללים. חכמי ישראל, כשמתקנים תקנות, הכל לפי כללים, למשל, אין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. יש כללים. אבל כשחכמים קבעו את הגדר שלהם, אנחנו מצווים בלא תסור שלא לעבור על דבריהם. והדברים חשובים כל כך, עד כדי שאנחנו מברכים על תקנות חכמים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. והגמרא במסכת שבת שואלת, והיכן ציוונו? אנחנו מברכים להדליק נר חנוכה, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, אף על פי שמדובר בתקנת חכמים, על מקרא מגילה, על נטילת ידיים, להדליק נר של שבת, של יום טוב, כל אלה תקנות חכמים. איך מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו? משיבה הגמרא בלא תסור. הצטוונו בלא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל לשמוע לדברי חכמים. ולא יכול לבוא האדם ולומר, אבל אם אני עובר על דברי חכמים, אני עברתי על דברי בני אדם, לא על דברי התורה. כי אחרי שהתורה אמרה לא תסור, יש לזה משקל אחר לחלוטין. משל למה הדבר דומה? מלך, שהוא עצמו אדריכל, בסרטי תוכנית אדריכלית לבנות לעצמו ארמון. רצה ארמון נוסף, נניח ארמון קיץ במקום חם יותר, הזמין אדריכל נוסף, ואמר לו, תסרטט, אני רוצה גיוון, תסרטט אתה ארמון לפי ההבנה שלך. והוא הכין, סרטט. קורא המלך לקבלן אחד ואומר לו, יש לך כאן שתי תוכניות אדריכליות, אני מבקש שתבנה בדיוק לפי התוכניות שכאן. לא תסור מהתוכנית הזו ימין ושמאל. לא של, משלי ולא משלו. הלך הקבלן, בנה את שני ארמונות, ארמון אחד הוא בנה באמת מה שהמלך סרטט בדיוק כדברי המלך, ואילו את הארמון של האדריכל, הוא אמר לעצמו, הרי לא המלך סרטט, נראה לי שעדיף את החדר הזה להזיז לכאן, ואת החלון ההוא להשים שם. כשהמלך רואה את מה שהוא עשה לאחר מכן, הוא נוזף בו, מעניש אותו, הוא אומר לו, איך עברת על דבריי? הקבלן מתנצל, אדוני המלך, לא עברתי על דבריך, עברתי על דברי האדריכל, זה סרטוט שלו. אומר לו המלך, אבל אחרי שאמרתי לך לשמוע לי דבריו, כשעברת על דבריו, אתה בעצם עברת על דבריי. כי אמרתי לך לשמוע לו. כך גם עם ישראל מתייחס במלוא הרצינות לדברי חכמי ישראל, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה. כל תקנת חכמים, אם חכמים אמרו לא לאכול עוף עם חלב, מבחינתנו זה כמו לא לאכול בשר של בקר או צאן עם חלב. שהרי המלך אמר, ואחרי שהמלך אמר, יש לזה משקל אחר לחלוטין. יותר מזה, בגמרא כתוב שהעובר על דברי חכמים חייב מיטה, כלומר חייב מיטה בידי שמיים. לא שבית הדין היו הורגים. ומסופר ששאל פעם המלך בפראג את רבי יונתן אייבשיץ, הוא היה מלך מלומד וחכם ואוהב לשאול, ושאל אותו איך יכול להיות? איך ייתכן שאדם שאכל דבר שהוא לא כשר, עבר עליו דאורייתא, חייב מלכות, עבר על דברי חכמים, חייב מיטה בידי שמיים? איך יעלה על הדעת? אמר לו רבי יונתן אייבשיץ, אדוני המלך, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יושב כאן בארמון, והנה נתאר לעצמנו שהחומה שמקיפה את חצר הארמון עם השערים והשומרים, רואים לפתע השומרים אדם שמנסה להתפרץ ולהיכנס דרך השער לחצר הארמון. מה הם יעשו? אמר לו המלך, פשוט, הם יהרגו אותו, יראו בו במקום, נסה להתפרץ לתחום, לשרדת מה הוא זומם לעשות. שאל אותו הרב, אם הוא היה מצליח לעבור את המחסום של השומרים שבשער החומה ועובר את כל החצר. אמר לו המלך, אז השומרים שבשער הארמון עצמו יראו אותו רץ בחצר, מיד יראו בו. אמר לו, ואם הוא יצליח גם לעבור אותם ויכנס לתוך הארמון, אמר לו, יש חיילים למטה ליד המדרגות, שם הוא יהרג. אמר לו, ואם הוא יצליח גם לעקוף אותם, לעלות במדרגות ולהגיע למעלה עד הקומה של החדר שלך, אמר לו, הפרוסדור רווי בחיילים, יהרגו אותו במקום. ואם הוא יצליח להגיע לחדר שלך, המלך לא הבין, הוא אומר לו, אז החיילים שבפתח. אמר לו, ואם הוא יצליח לפרוץ גם דרכם, והוא ייכנס, אתה רואה פתאום אדם פותח את הדלת, עומד לפניך. אתה תוציא את האקדח ותירה בו מיד? אמר לו המלך בהססנות, אני אשקול באותה שעה. יכול להיות שאני אירה בו מיד, יכול להיות שאני אשאל אותו, מה רצונך שאתה כל כך ככה נכנסת, כולך נסער? אמר לו הרב, זו בדיוק התשובה. לשומרים אין שיקול דעת. העובר על דברי חכמים חייב מיטה. הם התפקיד שלהם לעשות גדרים סביב התורה, ואדם שעובר על דבריהם חייב מיטה בידי שמיים. לעומת זאת, אדם שעובר על דברי המלך, על התורה עצמה, למלך יש שיקול דעת. המלך יכול להחליט על עבירה כזו כך, על עבירה כזו אחרת, מפעיל את שיקול הדעת שלו. חיבק אותו המלך, נשק אותו, כל כך התפעל מחוכמתו של רבי יונתן, שתמיד היה יודע להסביר את הדברים בצורה נפלאה. לכן, אנחנו עם ישראל מתייחסים למצוות דרבנן כמו למצוות דאורייתא. הדבר היחיד ששונה בין זה לזה, שספק דאורייתא לחומרה וספק דרבנן לכולה. כשיש ספק בהלכה שחכמים תקנו אותה, מקלים. אבל לא בגלל שאנחנו מזלזלים בדברי חכמים, אלא משום שחכמים עצמם, כשתקנו את התקנות שלהם, אמרו התקנות שלנו הם רק במקום שיש ודאי, אנחנו לא מתקנים במקום שיש ספק, לכן ספק דרבנן להקל. לא מתוך זלזול שלנו חלילה בדבריהם, אלא מכיוון שמעיקרה כך הייתה התקנה שחכמים תקנו, כי רצו בכל זאת להבדיל בין דבריהם לבין הדברי תורה, בין עיקר הדין לבין הגדרים שחכמים עשו מסביב. נמצא בסיכומם של דברים, מה שראינו היום העיקר התשיעי מ-13 העיקרים של האמונה היהודית, אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה לא תהה מוחלפת, כלומר, בני אדם לא יכולים לשנות, להוסיף, לגרוע, וההמשך, ולא תהה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו, שזה בא להפריך את כל דתות הזיוף והחיקוי שבאו לאחר היהדות, והתיימרו לומר שהם באו לשנות או להחליף. אנחנו יודעים שלא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים. השם מזכנו שנזכה יחד לעלות ולהתחזק בתורה ביראת שמיים, לנצל את הימים הגדולים האלה של חודש אלול לקראת ראש השנה, להגיע לשלמות הרוחנית הראויה. אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.